הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
פינתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמיה הלכה למעשה. תוכנית זו תוכנית בת שעתיים, שבוע הבא עלינו לטובה אנחנו נחגוג כולנו מתוך שמחה וחדוות הלב את ימי הפורים בי"ד ובירושלים בתדווה וכן בערי הספקות. לכן הקדיש בעזרת השם בפינתנו הנוכחית, בתוכניתנו הנוכחית, שעה נוספת לכם המאזינים, מי שירצה לעלות אל הקו, בכל נושא או בכל עניין, ובפרט כמובן בענייני דיומא, ענייני פורים. נודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי המסורים והאהובים, סגי פרל מוטר, אשר גרייבר היקר, שלמה פולק שנמצא איתנו. לכם המאזינים, נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם. נצא כאמור כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
יקר, הייתי משאיר את המוזיקה אולי עוד כמה דקות בגלל ימי הפורים, מנגינה שמחה, אבל אנחנו נתחיל את פינתנו. ברשותכם המאזינים, אני אתייחס לשאלות שנשלחו דרך האתר וקיבצנו אותם בהלכות פורים, הימים הבאים עלינו לטובה, ומעט נדון בהם ולאחר מכן נפנה אל מאזינים. נשאל שאלה, האם מותר לברך על מצוות קריאת זכור? קריאת פרשת זכור היא מן התורה, כך אנחנו פוסקים, כך פסק מרן. ובאמת השאלה במקומה מדוע שלא נברך על מצווה מן התורה, בעל הכף החיים מאיר את השאלה הזו, ותשובתו מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה. גם אנשים שמצירים לישראל, גם אותם אנשים שעומדים עלינו לחלותינו, כשהקדוש ברוך הוא נפרה מהם ומחלה אותם, שירה לא נאמר. ולכן לברך על הדבר אומר הכף החיים שמהסיבה הזו לא מברכים, ויש עוד תשובות לשאלה. שאלה נוספת לגבי דין שמיעה של רדיו על ידי רמקול, טלפון, רדיו, מכשיר שמיעה, האם מותר לצאת בכך ידי חובת קריאת המגילה? ראש המדברים בעניין הזה הוא אמר שם, רבה של ברז'אן, בספרו דעת תורה על סימני השולחן ערוך, שהוא העלה לאיסור. ומדוע הוא העלה לאיסור בזמנו לשמוע רדיו, לשמוע מכילה מגילה, בזמנו לא היה רדיו, לשמוע מגילה דרך הגרמופון, דרך הרמקול ששואל? על פי דברי בעל ההלכות קטנות למעריך הגיז, שמדבר על אדם ששומע מגילה מחברו, שהחבר נמצא בתוך מערה. והמעריך הגיז בספרו יד הקטנה, דן לומר שזה שונה מכל עברה. כל עברה זה קול שנמשך מהקול הראשוני, כדוגמת בת קול. לעומת זאת, אדם שנמצא במערה, הקול שלו פסק, ומה שאנחנו שומעים בחוץ זה קול חדש שאין לו קשר למשמיע. מזה מסיק אמר שם, שגם קול שנשמע מהצד השני של הטלפון, של הגרמופון, נחשב כקול חדש כמו מערה, ולא יוצאים ממנו ידי חובת קריאת המגילה. כדברי המהרש"ם רבה של ברז'אן, הכריע גם כן הגאון הגדול רבי יוסף אנגל, הלכה למעשה, שלא יוצאים ידי חובה בשמיעה מטלפון, גם אם השמיעה היא כעת עכשווית בשידור חי, לא יוצאים ידי חובה. כדי להבין את הדברים על בוריים, כדאי לעיין בדברי מרן רב שלמה זלמן אוירבך, בספרו מנחת שלמה, בסימן ת', שהוא כותב שהוא שאל וחקר אחרי האופן של פעולת הטלפון והרמקול על פי מומחים ואנשי מקצוע, והמסקנה הברורה וההחלטית של מרן רב שלמה זלמן, שזה שונה ממה שחזל מספרים על הבית הכנסת הגדול שהיה באלכסנדריה של מצרים. שכדי שידעו איכן החזה נמצא, היו מניפים בסודרים, והציבור היה יודע איכן החזה נמצא. לכן גם כאן, אצלנו, זה נחשב קול של מכונה. זה לא נחשב קול של אדם. זה דומה לאדם שישמע קריאת המגילה מקלטת. לכן לדעתו של רבי שלמה זלמן אוירבך, אסור גם לענות אמן על ברכות ששומעים גם בשידור חי, כי זה אמן שלא מתייחסת למשמיע. היא נחשבת אמן לבטלה. לדעת מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, אדם שנמצא בבית הכנסת, שהחזן קורא את המגילה על ידי רמקול, אילו הסמוכים אליו ששומעים אותו בעצמו, יוצאים ידי חובה. אילו שרק שומעים אותו על ידי הרמקול, לא יוצאים ידי חובה. הם יכולים כן לענות אמן, כי הם נגררים אחרי הציבור שכן שומע את החזן, כמו בבית הכנסת שהיה באלכסנדריה של מצרים. אבל כשהדבר נעשה על ידי טלפון ורדיו וכולי, גם אמן כאמור אסור לומר. מסיים מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שמי שלא פוסק כך להלכה, זה נובע מאי ידיעת הדברים על בוריים, הוא לא יודע איך אופן הפעולה של טלפון ורמקול וכולי. כמו מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, הכריעו גם כן הרב של קוז'ליגו והארץ צבי והמנחת יצחק, המועדים וזמנים, גם הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, בספר שערי הלכה ומנהג, מרחיב שלא יוצאים ידי חובה גם בשמיעה בשידור חי. מרן הראשון לציון ביחווה דעת גם מכריע כפי הדברים שכעת אמרנו, אבל לדעתו, דעתו הגדולה, ההגדרה לשמוע ממישהו חייב בקריאה לא שייכת כאן, כי גם מי ששומע, שומע מהקול המתכתי החשמלי ולא את קול האדם. זאת אומרת שמרן היביע עומר סובר ההלכה למעשה שאמן כן מותר לומר על שידור ישיר. מותר לענות אמן, מה שכן לא יוצאים ידי חובה. עד כאן אילו שסברו שלא יוצאים ידי חובה ובאנו כאן חבל של פוסקים. יש שחלקו על הדבר. מי שחלק על הדבר זה הרבי ממונקאץ', זכר צדיק לברכה, מנחת אלעזר, שהוא סובר שגם כשאני מדבר עם חברי, אנחנו מדברים ואתה שומע אותי דרך גלי הקול שעוברים. גם כאן, נכון, אתה לא שומע אותי ממש מפי לאוזניך, אני לא מטה את פי לאוזניך, אתה שומע את זה דרך גלי הקול. כן יוצאים ידי חובה, ולדעתו אפילו יוצאים ידי חובה לכתחילה, בשונה מכל עברה של שופר. גם דודי זקני, רב צבי פסח פרנק, בספר מקרי קודש, נשאר על הדבר בציר החיון, וציץ אליעזר כותב שהמקל לא מזכיחין אותו. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך סיפר שהוא דיבר עם מרן החזון איש, וגם החזון איש נטה להקל שזה נחשב ממש לכל המשמיע. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך מאוד התפלא על הדברים, והכרעתו כאמור שלא יוצאים ידי חובה. אנחנו הבאנו כאן את כל חבל הפוסקים האלו כדי לומר לפני המאזינים, שוודאי וודאי לכתחילה אנחנו צריכים להחמיר בדבר ולשמוע מהמשמיע עצמו ולא דרך רדיו ולא דרך רמקול ולא דרך טלפון וכמובן לא באופן שאנחנו לא שומעים את המשמיע עצמו. אבל במקרה שהדבר הוא הכרחי, הדבר הוא בלתי אפשרי, לדוגמה אדם שנמצא בבית אבות והוא סיעודי ואין מי שיקרא לו, במקרים שכאלו כן אפשר לבוא ולהקל בדבר משום דעת המקילים. אז נגענו מעט בשאלות שנשלחו דרך האתר, יש כאן הרבה מאוד שאלות, אולי ניגע בהם בהמשך הערב, תוכנית בת שעתיים. אנחנו נפנה כעת למאזינים ולאחר מכן לשאר ההודעות. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה, ערב מבורך.
ערב טוב, רציתי לשאול, אחרי הצום, לפני קריאת המגילה, מותר לטעום משהו?
האם כבודו אחרי קריאת המגילה במשך כל השנים שעברו חש מאוד לא טוב, חש חולשה נוראה?
זה לא מוסיף בריאות.
זה לא מוסיף בריאות, כי כולנו אחרי צום חלשים. מטבע הדברים לא אכלנו ולא שתינו כעשר שעות.
הבעיה היא פשוט מאוד. אם תואמים משהו, אז יותר מתרכזים לקריאת המגילה.
אז נאמר כך. נכון, כבודו צודק, ודאי וודאי שאם אנחנו נלך לקריאת המגילה אחרי שטעמנו משהו, שתינו משהו, שתינו כוס קפה, קריאת המגילה נעשית הרבה יותר בריכוז והתפילה נעשית יותר ביישוב הדת. אבל להלכה למעשה אנחנו פוסקים שאסור בשום אופן לא לאכול ולא לשתות, וכבודו, מאזינים יקרים, גם לא לטעום, אפילו לא טיפת מים לפני קריאת המגילה, שהיא מצווה מדי רבנן שיש בפרסום הנס, וכך נפסק להלכה בצורה חד משמעית, שאנחנו צריכים להמתין עם האכילה והשתייה, גם אם אנחנו חלשים מעצום וכל אדם חלש מעצום, עד לאחר קריאת המגילה. מתי אנחנו נקל? אנחנו נקל לאנשים שכתוצאה מעצום הם מרגישים חולשה נוראה, הם מרגישים כמעט אפיסת כוחות, או אדם שהוא קצת חולה. יש לו קצת חום, הוא קצת חולה, הוא לא מרגיש טוב, אדם זקן, אדם חלוש מאוד, לאנשים האלו אנחנו נקל, אבל גם להם אנחנו נקל במגבלה. המגבלה תהיה, הם יכולים לשתות ככל רצונם, הם יכולים לאכול פירות וירקות ככל רצונם, אם הם גם רוצים לאכול משהו שיסעד להם את הלב, לאכול פת וסעדו לבבכם, זה בתנאי שהם יאכלו פחות מכשיעור של כביצה, שזה לא נחשב שיעור של סעודה. הווה אומר גודל של שתי קופסאות גפרורים, לתת שתי ביסים לחתיכת עוגה זה אפשרי ולא יותר מזה, וגם את זה נעשה בצנעה. ההגבלה שלנו כאמור היא לאכול פת בשיעור של כביצה, אבל פירות ושתייה וירקות יכולים לאכול ככל רצונם. אבל אדם רגיל, אדם בריא, אדם שצם והוא חלש מן הצום, אין שום יותר לפתוח את הצום גם לא בתאימה, עד שהוא יקרא את המגילה ויתפלל תפילת ערבית. נוסיף ונאמר כאן ברשות כבודו למאזינים את מה שדיברנו בשבוע שעבר. הצום של תענית אסתר הוא לא צום שמופיע בתלמוד, הוא לא צום שמופיע בדברי קבלה, בשונה ממה שהנביא זכריה מביא את ארבעת הצומות החמורים, כמובן יום כיפור שמוזכר בתורה, אבל אותם ארבעת צומות שהם תענית ציבור, ולכן כותב מרן הרמ"א בהלכות תענית אסתר, שצום זה אינו חובה. הצום הזה הוא לא חובה, ולכן נשים בהיריון לא צמות בצום הזה, נשים שמניקות לא צמות בצום הזה, גם אם הן מרגישות מצוין. כך כותב הישועות יעקב, רבה של לבו, גם אם מרגישה מצוין ויודעת שהצום עובר עליה בקל, לא תקנו עליך את הצום, זה מיותר שתצומי, הצום הזה נועד לאנשים חזקים, בריאים, נורמטיביים, הם צמים. האנשים האלו מטבע הדברים בסוף הצום חלושים. נכון, חלושים, ואנחנו עדיין מקיימים את הצום של תקנת קדמוננו, ולאחר את קריאת המגילה ותפילת ערבית, נוכל ונשתה, כמו שכתוב במרן הרמ"א, שגם בליל פורים צריך לשתות ולאכול כמצוות היום, להרבות מעט בסעודה. ההיתר הוא אך ורק אמור לחלושים ולמבוגרים עם ההגבלות שהזכרנו.
תודה רבה.
תודה לכם, יישר כוח על השאלה החשובה. למאזין נוסף, וכבר ניגש לשאלות מן האתר. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה, בבקשה.
אפשר לשאול שאלה גם שלא אפשר לפורים?
בהחלט.
אני הולך להיות ביום טוב הראשון של פסח בארצות הברית. רציתי לדעת מה נעשה מבחינת ההלכות של יום טוב שני.
אנחנו צריכים לזכור את דברי חז"ל שעניין של מרית עין הוא גם בחדרי חדרים. זאת אומרת, כל דבר שאסור לעשות אותו כלפי חוץ כי אתה שונה, כי אתה נראה פורק עול, לא שומר תורה ומצוות, מוזר שאדם יחלל את החג ואת השבת חלילה, הדבר הזה אסור גם בחדרי חדרים. ולכן, גם כשאנחנו נבוא ונאמר שיש דברים שהם אסורים באופן מוחלט, הם אסורים גם אם אנחנו נעשה אותם בחדרי חדרים. ביום טוב שני, בחוץ לארץ, זה יום טוב לכל דבר ועניין. ומכיוון שזה יום טוב לכל דבר ועניין, בין ארץ ישראל שמגיע לחוץ לארץ, צריך לנהוג את דין היום טוב. מבחינתו הוא לא עושה מלאכה, הוא לא עושה מלאכה גם כשהוא נמצא רק עם עצמו, גם כשהוא נמצא בחדר הפנימי שלו, הוא לא ישתמש בחשמל, הוא לא ישתמש באש, והוא לא יעשה כל מלאכה של יום טוב. מצד שני, הוא פטור מהמצוות שחייבים לקיים אותם בני חוץ לארץ ביום טוב שני. הם עורכים סדר שני, הם מחויבים שוב לשתות דלת כוסות, ולאכול כזית מצה, ולערוך את הסדר כתקנו, ולהתפלל תפילה של יום טוב. אני בן ארץ ישראל, אני לא נוסע לחוץ לארץ על מנת להשתקע שם, אני נוסע לחוץ לארץ רק על מנת לבקר שם. לכן, מצד אחד, את המלאכות שהן אסורות, אסור לי לעשות גם כשאני נמצא בחוץ לארץ, גם בחדרי שלי אסור לי לעשות מלאכה. אבל את החובות שיש כלפי יום טוב, אני פטור מהם, לכן אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות אותם בפרסיה, כי אני לכאורה עושה דבר שהוא לא מחויב בי. ולכן אני לא אעשה סדר שני, אני יכול להשתתף בסדר שני, אבל אני לא אברך את הברכה על אכילת מצה, ואני לא אברך את הברכות שנוהגות בסדר על מצווה דאורייתא, מכיוון שאני פטור מן המצווה. אני יכול להשתתף, אבל אין עליי חובה. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים את הדבר, כבודו לאיסור נוהג ככל דיני יום טוב בחוץ לארץ, ואת חובת מצוות יום טוב, את כל המצוות שיש חובה על בן חוץ לארץ, כבודו פטור מן הדבר. אילו שנוהגים בחוץ לארץ להניח תפילין בכל המועד, יש דיון גדול בפוסקים שיניחו תפילין בצינה, כי זה חובה עליהם עצמם, כי הם נחשבים לבן ארץ ישראל. רק נדיש כאן נקודה נוספת, לאחר שדיברנו בדברים מעט בקצרה, צריך לזכור שבן ארץ ישראל שנוסע לחוץ לארץ, על מנת להשתקע שם, אנחנו אומרים את הדברים במאמר המוסגר, יש דיון גדול במנחת יצחק בחלק ת' שכבר את החג הראשון הוא צריך לערוך כבן חוץ לארץ, וזו טעות שהתפשטה בציבור, שהאדם שכל עוד שלא נמצא תקופת מה בחוץ לארץ, נחשב עדיין דינו כמקום שבא משם. ברגע שהחלטת לנסוע לחוץ לארץ על מנת להשתקע שם, דינך כדין בין המקום, הן לבין ארץ ישראל לחוץ לארץ, וכן להפך, לגבי כל מה שדיברנו, לגבי יום טוב שני, לפטור ולחיוב. הכל פנים, כבודו נוסע לא על מנת להשתקע, אלא רק לביקור, זה הכלל שינחה את כבודו.
בקשר לתפילות, מה...
בקשר לתפילות, ודאי שכבודו לא יכול להתפלל תפילת יום טוב כאמור, מכיוון שהתפילה של כבודו היא תפילת חול המועד, מתפלל לא לפני העמוד התפילה, מתפלל לעצמו, כבודו לא חזן, מתפלל תפילה של יום חול, עונה יחד איתם, אם אין מניין לבני ארץ ישראל, עונה יחד איתם, ומותר לעשות מניין לבני ארץ ישראל, זה גם דיון בפוסקים, ככה אנחנו מכריעים. אם אין אפשרות, אז כבודו מתפלל ביחד איתם. הם מתפללים תפילת ערבית של יום טוב, כבודו מתפלל תפילת ערבית של חול המועד, כבודו יכול להצטרף אליהם בשאר התפילות, לכתר ולקדושה וכדומה, אבל ודאי וודאי שהתפילות של כבודו אסור לו להתפלל תפילה של שבע, מכיוון שכבודו מחויב בתפילה של 18 כדין בן ארץ ישראל.
תודה רבה.
תודה לכם ונסיעה טובה. מה עם ברכת הרב את ריבנו ביחיד בבית? אולי נסביר למאזינים, השואל מתכוון בסוף המגילה, אנחנו מברכים ברכה הרב את ריבנו. האם הברכה הזאת אפשר לברך אותה גם אדם שקרא ביחידות בבית? לדוגמה, אדם שקורא לנשים ולא יצא עדיין ידי חובה, האם יכול לברך את הברכה? מרן הרמ"א פוסק שהברכה הזו נתקנה רק בציבור ולא ביחיד, כי זה ברכת ההודעה משום פרסום הנס, והיא נתקנה מלכתחילה רק בציבור, כך כותב ערוך השולחן בהסבר דברי הרמ"א. 10 נשים כן נחשבות כציבור, אבל כשמתבוננים במקור הדין, המקור הדין הוא ברוחות חיים בשם הירושלמי, ולכאורה אין כזה ירושלמי. וככה מהירים האחרונים, בראשונים לא מצאנו דבר שכזה, עד רבה שיבולי לקט כותב שכן אפשר לברך, מרן לא פסק את זה להלכה רק בבית יוסף, לכן אנחנו פוסקים להלכה כדברי הרדווז והשיבולי לקט וערוך השולחן ועוד ועוד הבן איש חי שכותב שככה פשט בכל בגדד, שמי שמקל יכול להקל לכתחילה ועד רבה. לא לאבד ברכה יקרה שכזו, זה לשון הבן איש חי, וגם ביחיד יכול לברך את ברכת הרב את ריבנו, אם כי כאמור פתחנו שמרן הרמ"א פסק שהברכה הזו נתקנה רק בציבור ולא ביחיד. שאלה מן האתר, האם נשים שצמות גם צריכות להמתין עד אחרי קריאת המגילה כדי לאכול ולטעום? זו הערה חשובה, שאלה חשובה. אישה נמצאת בביתה, מחכה שבעלה יחזור מהבית הכנסת לאחר קריאת המגילה, לאחר תפילת ערבית, סוף הצום עבר מזמן, ודאי שאישה יכולה לטעום. לאכול, רק אם היא מרגישה חולשה גדולה, תאכל פת בשיעור של כביצה, שזה כאמור גודל של שני קופסאות גפרורים. אבל מיד בסוף הצום, מכילה, שתשתה, יכולה לשתות קפה, יכולה לשתות ככל רצונה, שתשיב את נפשה, יכולה לאכול פירות, יכולה לאכול ירקות, העיקר להשיב את נפשה, תחכה שבעלה יחזור, יקרא לפניה את המגילה, ולאחר המגילה תאכל גם כן פת ככל רצונה. אני הגבאי בבית הכנסת, ויש מנהג שהתפשט שביוד א', יוד ב' ויוד ג' לא לומר תחנון. האם המנהג הזה נכון? למיטב זיכרוני, השאלה הזאת נשאלה בעבר. בהלכה אין לזה אזכור. הרבי ממונקאץ' בדרכי חיים ושלום מדייק ממה שנפסק בשולחן ערוך, שאדם שיוצא לים והוא יודע שלא תהיה בידו מגילה, הוא קורא את המגילה כבר מיוד א'. אז ממילא מיוד א' כבר יש איך תמצי לקרוא את המגילה, ממילא הימים האלו הם ימים שלא אומרים בהם תחנון. ככה מסביר הרבי ממונקאץ', כי יש אפשרות באדם שיוצא לדרך לקרוא מגילה כבר מיוד א'. השם משמואל מסוכותשוב סובר שלפי זה, הוא מביא בשם הרבי מבורקה, הרי כבר אפשר לקרוא, כבר מראש חודש אדר, כבר יש נפקמינה לגבי דינים של שמחה. לכן הוא טוען שכבר מראש חודש אדר, כבר לא אומרים תחנון. כמובן שהפסיקה הזאת לא התקבלה. מה שמפליא, שמצאנו בספר הנפלא של אבא של הרב מצ'יבין, שמביא בעריכות מהירושלמי, שבית זין ויוד זין אדר בנו את חומות ירושלים, ובמגילת תענית לכן כתוב שלא להתענות. סליחה, ממילא לפי זה נבין שבימים האלו של תזין ויוזין גם יש מקום למה שנהגו חסידים שלא לומר תחנון, מכיוון שבמסכת תענית מפורש שבימים האלה לא להתענות. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר אנחנו שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם כשרואים חלק מהיישוב זה נחשב נראה לעניין קריאת המגילה? זו מחלוקת גדולה. המעריל דיסקין מכריע שגם אם רואים חלק מהיישוב, כולו נהפך לנראה, הוא גם חושש לאיסור שלא תתגודדו. לא חלק מהיישוב יאמר את המגילה ויקיים את מצוות ימי הפורים, את מצוות ימי הפורים בי"ד, וחלק מן היישוב יקיים את מצוות ימי הפורים בט"ו, אלא מכיוון שחלק מן היישוב נראה, כל היישוב מקבל את הדין של ט"ו. כמותו הכריע דודי זקני במקרה קודש, אבל היו שדייקו מדברי המאירי שרק המקום שנראה קורה כמו המוקפים, ככה מכריע מרן היביע עומר בחלק ז'. לכן למעשה יש למי שמכריע שאפילו שהוא לא רואה אבל האחרים רואים שהוא נחשב לחלק מן היישוב, וכל היישוב דינו כדין תתוו, ומי שמכריע שרק המקום שרואה רק דינו נחשב כנראה, ושאר היישוב שלא רואה קורא בי"ד, גם לא יש על מי להסתמך. שואלים כאן גם לגבי הדסה עין כרם איך לידון, אנחנו תכף ניגש בדבר, מאזינים על הקו, ערב מבורך, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך למאזין.
כן, ערב טוב.
ערב מבורך, בבקשה.
כן, אני רציתי לשאול, יש איזה חוסר בהירות ולדעתי גם חוסר מודעות לגבי המצווה של חיי אביני של פסומי. הציבור מצטייד בבוקי קוניאק וויסקי ווודקה, והיום זה גם באופן לשתות בירה לבנה. בחגים אנחנו יודעים ביום טוב יש מצווה של שמחה, ואין שמחה אלא בבשר ויין, ויודעים שבחג שותים יין. לגבי פורים יש מצווה של בסומי, אני לא יודע, זה כנראה גם משמחה, אבל אולי זה גדר של הודעה, ושם לכאורה המצווה לא קשורה דווקא ליין, היא מצווה שיכולה להיות קשורה גם למשקאות חריפים אחרים, לאלכוהול, אבל מאידך אני מבין שיש איזה מצווה מיוחדת של יין, בגלל שהנס נעשה על ידי יין. אני חושב שיש חוסר בהירות בציבור, לדעתי רוב הציבור בכלל לא, 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 לא מודע שיש פה שאלה, ואולי הרב יוכל קצת לסדר את, את העניין במצווה הזאת.
ברוכים תהיו על ההערה החשובה. ראשית כל נפתח בהסתייגות של כבודו, והדברים נכונים לאמר בשער בת רבים. אם אדם שותה יין בימי הפורים, ומגיע על ידי שתיית היין חס ושלום להקלה במצווה כלשהי, לזלזול באחר, להלבנת פנים, ודאי וודאי שאסור לאותו אדם לשים את עינו ביין. אותו אדם על ידי זה שמקיים את המצווה שחי וינש לבסומה בפוריה, הגמרא במסכת מגילה, מתוך כך מגיע חס ושלום, המצווה הזו מביאה אותו לידי עבירה, הן של הלבנת פנים שאנחנו רואים חלילה, הן שחס ושלום להזיק, וחלילה וחס לאבד מצווה כזו ואחרת ממצוות היום ובכלל. כל מה שחכמינו אמרו חי וינש לבסומה בפוריה דלא ידע, מרן הרמ"א כבר, מרן השולחן ערוך בסימן תפרש צדק ה, דן בדבר, וכבר מרן כותב שיש אומרים, מרן הרמ"א מכילה שלא צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מלימודו וישן, ומתוך זה שהוא יושן הוא לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי.
במשנה מזה משמע שזה בכלל לא קשור לעניין של שמחה, זה רק בשביל לא לדעת, זה לא קשור לשמחה של פורים.
ונוסיף,
בגלל שבשינה אין לו שמחה.
הרי נוסיף על הדברים הנפלאים של כבודו את דברי היד אפרים. רבי אפרים מברד, רבי אפרים זלמן מרגליות, בגיליון השולחן ערוך, שהוא כותב שגילו לו משמיים, שמה שכוונת חזל עד דלא ידע זה עד ולא עד בכלל. וכך כותב גם השפת אמת, ושתיהם התנבו באותו סגנון. סבי אמר
ש... זאת אומרת, הוא חולק על זה שאפשר לצאת בשינה.
זאת אומרת שלפי דברי היד אפרים, הכוונה היא המטרה. להגיע למצב שאדם מגיע לעד דלא ידע ושם יעצר. אם אדם יושן, הוא באמת לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. הבאר הגולה כותב שזה יוצא אותו גימטריה, ומתוך ששוטה את היין, לא יודע לחשב את הגימטריה. אמר שם מסביר שמותר לתלמיד חכם גם לשנות ולשקר ולהגיד שהוא מבוסם, אבל בעצם הוא כן יודע. המרשה מסביר בעריכות שהחטא היה על ידי ששתו מהיין, שתו יין נסך, ולכן אנחנו מתקנים את הדבר על ידי היין, ולפי זה לכאורה המשמעות שכן יש עניין דווקא ביין, כי החטא שלנו היה שאנחנו שתינו בכלים, בכלים שונים, שתינו יין נסך, אבותינו.
וגם על ידי שהנס נעשה, על ידי המשתאות שעשתה אסתר.
זה בהמשך הדבר, נכון, נכון כבודו, יישר כוח, המרשה דווקא מתייחס לתיקון שבדבר, שכשם שאנחנו פגמנו ביין, כך אנחנו צריכים לתקן על ידי היין, אבל כל הפירושים שעכשיו אנחנו הבהרנו, וכבודו הוסיף כהנה וכהנה ויישר כוח, זה כדי להעביר לנו מסקנה פשוטה. אם כן לשתות יין, דווקא יין, האם הביסום זה אפילו על ידי זה שאדם ישן ולא יודע, העיקר שיגיע למקום של עיבוד הדעת, ועניין של עיבוד הדעת בפורים, ודאי שכוונתו כוונה גבוהה, להגיע למקום של למעלה מן הדעת, להגיע לקבל את התורה מן האהבה. חז"ל אומרים שאבותינו קיימו וקיבלו בפורים את התורה מן האהבה, ומסביר המשך חוכמה שהכוונה בכפיית ארכה גיגית, שהגענו למקום של התבטלות כל כך מוחלטת מהכרת המציאות האלוקית, שממילא לא היה לנו אפשרות לבחור ברע, וזה הכוונה עיבוד הדעת דווקא לחיוב. ודאי וודאי שהמסקנה של כל הדברים האלו, נאמר למאזינים הנכבדים, אדם צריך לשתות יותר מכדי לימודו. אדם כן צריך לקחת מעט, לשתות יין או משקיע משקר, ומי שמעדר ביין תבוא עליו ברכה, ולשתות יותר מכדי לימודו. כשאדם שותה מעט יותר יוצא, מכדי אבל... לימודו, הוא יוצא על ידי זה קצת שמח, קצת זכוח.
אני
שואל
אבל לגופם למסקנה, עדיף להחמיר שהשתיית, הביסום יהיה על ידי יין ולא על ידי משקאות אלכוהוליים אחרים.
לכאורה משמעות הפוסקים שעדיף ביין ולא על ידי משקאות חריפים אחרים. המטרה זה כדי להגיע למצב של ביסום, של שמחה, שאנחנו נמצאים ברוחב לב ויכולים לעבוד את בוראינו ממקום של רחבות ולא ממקום חלילה של עצבות, אבל לא שחלילה נגיע הן אם אנחנו נשתה מיין ודווקא נחמיר ביין, שלכאורה זה משמעות הפוסקים, או משקעות אחרים כמו שרואים מן חלק מהפוסקים שהזכרנו. המטרה היא לעבודת השם, ולא שחלילה נגיע למקום של שכיחות וקלות ראש ופריקת עול מלכות שמיים. ודאי וודאי שהורים צריכים לקחת אחריות על הילדים שלהם. אם הם רואים שהילדים שלהם מגזימים והילדים שלהם נותנים עינם ביין, וזה מגיע לא ממקום של קדושה אלא מקום של פריקת עול, ודאי שצריכים למנוע בידם ולגרום להם שלא לשתות, שלא להשתכר, אלא שהשמחה תהיה שמחה של מצווה. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו.
כן, רק נקודה אחת, אבל למעשה יוצא שביונטף, המצווה היא רק ביין, וברור שהמצווה היא רק ביין ולא במשקאות אלכוהוליים.
לעניות דעתי, הפירושים שאנחנו הבאנו לחי אביניש לבסומה, זה לכאורה מהפירושים רואים שחלק מהפוסקים סוברים שזה לאו דווקא ביין. אלה שאומרים שהסיבה לתקן את משתי היין, אלה שאומרים...
אני מדבר על יונטף, לא על פורים.
כבודו מדבר על יום טוב. ביום טוב ודאי שהמצווה היא דווקא ביין, כי אין שמחה אלא בבשר ויין. כאן השמחה של פורים זה לא מצד היום טוב. כפי שכותב המגן אברהם, שאין מצווה בימי הפורים דווקא לאכול לחם משנה, אין מצווה בימי הפורים...
אין מצווה של בשר, אין מצווה של בשר דווקא.
דברי המגן אברהם, ונחלקו עליו חלק מן הפוסקים, אבל דעת המגן אברהם שהשמחה של פורים היא לא שמחה כאין של יום טוב, שהמצווה היא דווקא בבשר ויין. המצווה בפורים זה להיות שמח, וכל אחד יגיע לזה ממקומו שלו. מה שאין כן ביום טוב, חזל תקנו לנו, שמחת יום טוב, זו מצווה מן התורה, שחזל הפליגו בה, ולכן אין שמחה אלא בבשר ויין, זה בדווקא. אלא אם כן, גם ביום טוב, אם אדם על ידי היין מגיע לכאבי ראש, או אדם מגיע על ידי היין לצער, ודאי וודאי שהוא פטור משתיית יין. אדם שמביא אותו היין לידי שמחה, יש עליו חובה ביום טוב. וכאמור, פורים ויום טוב, אלו שני דברים נפרדים כדברי המגן אברהם.
יש הכוח גדול.
ברוכים תהיו, תודה על ההערה החשובה. מבקשים כאן לדעת לגבי בית החולים הדסה עין כרם, מתי קוראים מגילה הלכה למעשה. כבר אנחנו חוזרים למאזין. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, כששעה שם בימי הפורים, הוא קרא בתדוו. דעתו הייתה שמכיוון שיש עירוב, יש חיבור, ויש שם של עיר אחת להדסה ולירושלים. בצירוף דברי הקף החיים, שמיל משערים בזמן נסיעה. זה חידוש, אבל צירף את הדברים. חלק על רבי שלמה זלמן אוירבך מרן היביע עומר, והוא טען שאין דין קריאת מגילה קשור בכלל לעירוב. מה נעשה כשנקרא העירוב? מה נעשה מי שלא סומך על העירוב? האם באותו מקום חלק ינהגו כך וחלק ינהגו כך? איך ננהג לאלו שעושים עירוב שכונתי? לכן השאלה באמת שאלה גדולה מאוד. ומי שרוצה לעשות בהדסה עין כרם רק בי"ד ולברך בי"ד, יש לו על מי לסמוך. ומי שנוהג שם רק בתדוו, גם יש לו על מי לסמוך. אנחנו אולי בהמשך נבקש מידידינו הגאון הרב משה קליין, שליטה רבה של הדסה עין כרם, נבקש ממנו לעלות לשידור, אולי יחדש לנו דבר מה, אולי יש שינוי במהלך השנים לגבי הדסה עין כרם עם השכונות הירושלמיות הוותיקות. אנחנו נפנה למאזין, אבל אולי רגע לפני כן, שאלה מן האתר, לכבוד הרב, נשים בריאות ששומעות את המגילה יותר מאוחר אצל שכנים, האם גם להם אסור לטעום לפני המגילה? מותר להם לטעום, אבל הם טועמים טעימה מירק, מפרי, שתייה, קלה, חמה וקרה. אבל לאכול אכילה של פת, הם צריכות להימנע. ואם הם צריכות את זה מאוד בגלל יישוב הדעת שקשה להם מאוד בלי זה, יאכלו שיעור מאוד קטן של פחות מ-55 גרם. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום, אני בשידור.
כבודו בשידור, בבקשה.
שלום לכבוד הרב, שפך על התוכנית החשובה והמהירה.
ברוכים תהיו.
שאלה בדיני שביעית. יין שלא בית דין. מהשמיטה הקודמת, שלפיסקים שדינו כמופקר ומבורר, אולי נציין שאפילו אשכנזי, ולא הופקר בערב הפסח של שנת השמינית. לפי מה הדבר הנכון ביותר לעשות את זה, האם צריך לאבד אותו, שמותר להשתמש ממנו, ומה קורה במצב שזה ספק?
כשהמצב הוא ספק, יש מקום לבוא להקל, לאבד אותו. אבל כשהדבר הוא ברור, זאת אומרת שאנחנו יודעים שלא ביירו אותו בזמן הביור, אסור לאבד אותו מצד אחד בידיים, מכיוון שבכל זאת זה יין של שביעית. מצד שני, אנחנו לא יכולים להשתמש בו, כי הרי אנחנו הפקרנו ואנחנו מחויבים לבאר. לכן מרן רב שלמה זלמן אוירבך נתן עצה לשים אותו במקום כלשהו, לא בתוך הבית, מקום שמטבע הדברים, עם הזמן, השמש והגשם, הרוח, המקום הפרוץ הזה, יגרום לו להיפסד, וכשאנחנו משערים בעצמנו שנפסד מכדי אכילת כלב, אז אנחנו יכולים לזרוק אותו. אבל השאלה הזאת היא שאלה חמורה, מכיוון שלצערנו רבים לא מודעים אליה, וחשוב שכבודו עלה לשידור והעיר אותה. רבים קונים בקבוקים שהם לא שמים לב שכתוב מאחור האוצר בדין. הם בקבוקים הרבה יותר זולים, אמורים להיות. לצערנו מוכרים אותם ברשתות הגדולות במחיר מלא, שנה לאחר הזמן. אבל כשמוכרים אותם ברשתות הגדולות, והתרענו על זה שוב ושוב, ולפעמים מוצאים אותם שנתיים לאחר הזמן, לא די בזה שמכשילים את הציבור בלקנות פירות ולעשות סחורה של בפירות שביעית, גם מכשילים את הציבור שהיין הזה כבר עבר לו זמן הביאור. וממילא צריך להיזהר מאוד בדבר, ואם כבר נגענו בשאלה של כבודו, אנחנו כן נחזיר אותה לעניין פורים, לדעת שמשלוח מנות איש לרעהו, המשלוח מנות הראשון שאנחנו עושים, שהוא חובה עלינו, אנחנו פוסקים כדעת הבן איש חי בשו"ת תורה לשמה, שלא נעשה את זה מפירות ויין וכל מוצר של פרי וירק של שביעית. שאר המשלוחי מנות, מעבר לחיוב העיקרי, משלוח מנות, שתי מנות, מאיש אחד לרעהו השני, מעבר לזה, שזה כבר להרבות אחווה ורעות, זה כן מותר לעשות מפירות שביעית, אבל את עיקר משלוח המנות הראשון, לא לעשות מיין ופחות בכלל של שביעית.
זאת אומרת שהרב היה ממליץ, גם במקרה של ספק, לכתחילה לנקוט בעצה
נכון,
הזאת.
נכון.
גם אם היין הוא יין חשוב, יין יקר.
נכון, נכון, נכון. כי אנחנו נכנסים כאן באמת לספק הלכתי גדול. נכון שאנחנו לכאורה, כבודו חושש לבעל תשחית, יין יקר, בקבוק שעולה 70-80 שקל.
אבל אפילו מכל... יותר.
אפילו יותר. אבל עדיין, היבץ כותב במור וקציה, שכל דבר שקשור למצווה, אין בזה איסור של, של, של בעל תשחית.
שקויה.
תודה פורים. לכם, פורים שמח, פרי לך פורים. שאלה למדור ההלכה, אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, שאנחנו יכולים להמשיך דקותיים. יש עוד שיחה, אנחנו כבר פונים למאזין. ממתי יש לומר ערב שבת שלום? והאם כשאמרתי שבת שלום בערב שבת ולא התכוונתי לקבל את השבת, האם יש בזה בעיה? זו שאלה גדולה שדן בה הרב עקיבא איגר והמגן אברהם. כשאדם אומר שבת שלום, הוא מסיים את הטלפון ואומר שבת שלום, האם הוא קיבל על עצמו עכשיו את קדושת שבת? אנחנו קודם כל נתייחס לשאלה שאדם אומר שבת שלום ולא מתכוון לקבל את השבת. אנחנו מקילים בזה הלכה למעשה שזה לא נחשב שהוא קיבל על עצמו שבת. אבל ודאי וודאי שאנחנו נדבר כבר בשעה הקרובה, שכתמנינו זמן, זמננו תם, לדבר לגבי איך הדרך הנכונה באמת כדי לצאת ידי פלוגתת הפוסקים. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, ערב מבורך.
שלום, שמי שמואל. אני רוצה לשאול שאלה בקשר לנושא לעוניות.
מצד מה, כבודו?
הנושא של עוניות. כלומר, אני חוזר בתשובה כבר משהו כמו 10 שנים.
כן.
ו10 שנים האלה כבר אולי 8 שנים רודף בחיי עוניות, כלומר רחובות. וכל מיני, כאילו התחתנתי והכל, ואני רוצה לדעת אולי אני מחסיר את זה הלכות.
אומר לכבודו, זה שכבודו חזר בתשובה, חזר לאביו שבשמיים, ו10 שנים כבר, ברוך השם, נמצא בתורה, בירת שמיים, ודאי וודאי שמקומך גדול בשמיים, ומקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים מורים יכולים לעמוד, ודאי שכולנו תפלים לכבודו. העניות זה דבר שקשה לשאת אותו, והקודש ברוך הוא שנותן קושי בפרנסה, ודאי שיש לזה סיבה. חכמינו זכרונם לברכה אמרו שיש דברים שסגולתם לעשירות, ודאי וודאי שאריאותי את מעשיי, כיפחתי את פרנסתי, וכל אדם צריך לשוב בתשובה שלמה ולחשוב שמה מעכב מה עושה את פעולה לא נכונה שעל ידי זה חלילה גורם לו לעניות. אני הקטן ודאי לא יכול לדון כאן בפורום שכזה בשאלה גדולה שכזו, אבל אנחנו כן נברך בשם כל המאזינים, ויש הרבה מאזינים על הקו, נברך את כבודו שתשובתך בידך, ועזרת השם תזכה לשפע גדול ברוח ובגשם, בעשירות, בשמחת הלב, ולא תחסר כל טוב ברוח ובגשם, ותצליח במעשה ידיך. מחילה שאנחנו חותמים את השעה הראשונה, מברכים אותך מקירות הלב בפורים שמח, עם כל משלות לבך לטובה, כל הפושט יד נותנים לו. אנחנו חותמים שעה זו, ובשעה הבאה בעזרת השם שוב נהיה איתכם, עוד שעה של תוכנית. אנחנו נתכבד דרך שאלות מן האתר, מאזינים שעולים אל הקו, להמשיך הלאה בדיני פורים ובכלל בדין הלכה ומנהג. יצאנו להפסקה וכבר שבים אליכם המאזינים.
דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים לשעה שנייה בהלכות פורים, ובכלל נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל ולרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רנה מרים, מרדכי בן שושנה, יוסף בן רות, וכן השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. שבוע שעבר הרב דיבר על טבריה עילית ותחתית. האם אפשר לחזור על הדברים בבקשה? טבריה הרי כבר בגמרא דנו בה, האם היא נחשבת לחומה, האם הים נחשב לחומה, כמו שכתוב בשירת הים והמים להם חומה, או שהיא נחשבת בלי חומה מצד אחד. לכן מספק קוראים בטבריה ביהודה לד עם ברכה, ובתתוו קוראים בלי ברכה. המקום היחידי בעולם שקוראים בו בתתוו בלבד עם ברכה זה ירושלים. הכל פנים, הדיון האם המקומות הסמוכים לטבריה תחתית, כמו למשל טבריה עילית, נחשבים כטבריה עצמה, וגם שם יקראו ביהודה לד בתתוו או לא. מרן הביור הלכה מכריע שעיר שהיא עצמה ספק, אז הסמוך והנראה לעיר, זאת אומרת לאותה עיר של ספק, קוראים בה רק ביהודה לד. החזון איש והפאת השולחן מרבי ישראל משקלוב חולקים, וסוברים שגם בזה יש דין סמוך ונראה. ואם טבריה עילית סמוכה או נראית לטבריה עילית, אז גם שם יקראו גם בתתוו בלברכה. רק שצריך לדעת שלפי מרן החזון איש, צריך לקרוא בבני ברק בתתוו, ובכל חיפה בתתוו, כי חיפה סמוכה לחיפה העתיקה, ובני ברק סמוכה ליפו, וכיום בני ברק הרי מחוברת עם בתים עד יפו. כך היה נוהג מרן החזון איש. גם כשהחזון איש היה גר בתל אביב, ברחוב הירקון היה מתפלל גם שם, נהג בתתוו. אבל לפי זה גם צריך לשלוח מנות, ומתנות לאביונים וסעודת פורים, הכל מספק. יש גם צריך בעצם להבין מה זה נראה ומה זה סמוך. סמוך, לפי דעת הרב טיקוצ'ינסקי, זיכרונו לברכה, זה רק מיל. אבל כל מה שמעבר למיל, אפילו שיש רצף אחיד, זה כבר לא נחשב לסמוך. דעת התורת חסד מלובלין, שהוא גר בירושלים, היה גדול הדור, שכל עוד שיש רצף, הכל נחשב לאחד. אבל כשלפתע אין רצף של מיל, משם ואילך, זה 960 מטר של חוסר רצף, זה כבר לא סמוך. הכרעת הרבה פוסקים, החזון איש והרב פרנק והמנחת יצחק ומרן הרב אוזנר שליטה ומרן היביע עומר ועוד, שהפסק של 141 אמה ושליש, שזה 67.8 מטר, זה כבר נחשב להפסק. וככה מכריעים, לא צריך הפסק של מיל. מכאן השאלה לגבי רמות, לגבי נראה, לגבי, האם אנחנו מחשיבים את רמות לחלק מן העיר או לא? השאלה נשאלה גם כשרמות הייתה יותר מבודדת. יש ספר שיש שם הסכמה מרן רב שלמה זלמן אוירבך ומרן הרב אלישיב. מרן רב שלמה זלמן אוירבך קורא לאותו יהודי נכבד שגר ברמות רב דרמות ירושלים, ומרן הרב אלישיב קורא לו רב דרמות. הסיק מזה את ההלכה, כל אחד לפי דעתו. איך אנחנו מתייחסים לגבי נראה? דעת המגן אברהם והמשנה ברורה שבנראה אפילו יותר ממיל זה נחשב לנראה. אבל האלירה בסבר שרק מיל ולא יותר. לכן השאלות האלו הן נוגעות לכל המקומות הנראים, לכל המקומות הסמוכים וכל מקום לגופו. הלכה למעשה בעבר לפני 150 שנה הייתה שאלה גם לגבי היישוב עזה, היה שם גם שאלה. תכף תיבנה ותיכונן ותחרב המקום הנוכחי. בעזרת השם יהיו שאלות נוספות. על כל פנים, ככה צריך לדון לגבי רמות, ככה צריך לדון לגבי בית החולים הדסה. ביקשנו שאנחנו תכף ננסה לבקש מדידינו הגאון הרב קליין שמה יעלה לשידור ויעשיר אותנו איך פוסקים הלכה למעשה לגבי הדסה עין כרם. שאלה נוספת שנשלחה דרך האתר, האם כשאני אבל בפורים ואני בעל קורא, האם לקרוא השנה או לא? עדיף לכתחילה שלא תקרא, כי אתה לא יכול לברך שהחיינו. עם כל זה, שמרן המשנה ברורה פסק, שאחר יברך את כל הברכות כולם, ואתה תקרא. אבל הפוסקים העריכו שעדיף שאותו אחד שמברך, הוא גם זה שקורא את המגילה. אלא אם כן, אתה בעל קורא מאוד מומחה, אין אחר במקומך, אז תעשה כאמור. אבל שוב אנחנו נחזור ונאמר שהגשר החיים ושם האדרת ושות בית יצחק וכולי כותבים שעדיף לנסות להישמת מקריאת המגילה, אבל בגלל שלא יכול להצמיד את הברכות ואחר צריך לומר אותם בגלל ברכת שהחיינו. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
כן, שלום.
שלום וברכה, בבקשה, ערב מבורך.
כן, רציתי לשאול שאלה כזאת. אם בן אדם יש לו חנות מקולה, והוא רואה שם בן אדם שכל הזמן גונב מהחנות שלו, והוא זורם עם זה. הוא רואה אותו מצלמות, הוא רואה אותו והכל, והוא יודע מזה, והוא זורם מהעניין. הלו?
אנחנו שומעים כל מילה מכבודו. שאלה קשה.
השאלה אם מותר לו להמשיך עם זה. מותר לו להסכים לו לגנוב, והוא יודע מזה, בגלל שהוא יודע שהוא נסתק, ואולי הוא מכשיל אותו.
אז כך, כשאותו אדם גונב מהמקולת מוצר כזה ואחר והבעלים רואה אותו ומסכים, זו בעצם לא גניבה. יש כאן הסכמה מהבעלים וזו מכילה. אותו אדם כבר אין לו תואר של גנב, יש לו תואר של מסכן, יש לו תואר של נבח. גנב הוא לא כי הבעל הבית מסכים, זה על דעתו, הוא רואה ומסכים. אבל כנראה שלאותו אדם יש מצוקה כלכלית נוראה, או שאותו אדם חולה, אולי יש לו מחלה של לגנוב, זו גם מחלת נפש, אבל יותר נוטה לומר שאותו אדם פשוט אין לו, הוא עני ורש כל, מתנות לאביונים, אז ודאי וודאי הוא נכון ללכת ולנסות לעזור לאותו אדם, לגרום לו לא להגיע למצב של לגנוב, ששוב זה לא גניבה, אבל אם היום הוא גונב ממך במקולת ואתה רואה, מסתבר שיש מקומות אחרים שהוא גונב ואחרים לא רואים ושם הוא כן נכשל בגניבה. צריך לחוס על אותו אדם ולנסות למצוא לו פתרון כדי להעמיד אותו, לייצב את מצבו הכלכלי. אם אנחנו מכירים את המשפחה שלו באופן מאוד דיסקרטי, באופן מאוד עדין, בלי לבייש אותו, להגיד להם תראו, אנחנו רואים שיש כאן מצוקה, בוא ננסה לחשוב ביחד איך עוזרים לאדם הזה. זו הדרך הנכונה, אבל בוא לא נקרא לו גנב, נקרא לו מסכן, כי אני מחלתי לו. אני רואה את מה שקורה ואני מוחה לו. ושמעתי פעם בעבר מבעל מקולת שאמר לי שהוא מכיר באופן קבוע אדם שמגיע וגונב, והוא יודע שמבחינתו זה עניין של צדקה. זו הסכמה שלו, אבל ודאי שזה מפרה את המקום הזה, ואנחנו צריכים לדאוג לאותו אדם לעמוד בעזרת השם על שתי רגליים שלא יגיע למצב כל כך הומלל עד כדי לגנוב.
השאלה אם מותר לו לעשות את זה?
לבעל מקולת האם מותר לעשות? האם מותר לו להסכים למעשה?
האם מותר לו להסכים לעניין הזה? אולי הוא מכשיל אותו בגניבה?
הוא לא מכשיל אותו בגניבה, מכיוון שאותו אדם כשהוא לוקח הוא לא גונב. אני נותן לו את זה במתנה גמורה. אני מוכל לו. הוא לא גנב, הוא מסכן. אני נותן לו את זה בתור צדקה. אני פותח את הבית שלי ואומר לו, מתי שאתה רוצה, גם כשאני לא יודע, תפתח את הפרישידר ותאכל. זה לא גניבה. זה לא גניבה. זה הסכמה שבשתיקה. זה הסכמה מכיוון שהמצב של אותו אדם הוא מסכן. אנחנו דיברנו שצריך לדאוג לשים את האדם הזה על שתי רגליים. אם האדם הזה חולה במחלה של גניבה ומבררים שיודעים שלאדם הזה יש ממון, יש לו מה לאכול ובגד ללבוש, הוא בכל זאת גונב, זה אדם שצריך לגשת אליו ולהגיד לו, תקשיב, ראיתי אותך במצלמות, אני מבקש שזה לא ישנה על עצמו. אותו אדם כבר ידיר את רגליו במקולת, אבל אם מתברר שלו אותו אדם אין יכולת, הוא גונב בצר לו, זה לא גניבה. אני נותן לו את זה, במתנה גמורה, במחילה, אני מסכים איתך, תיקח. אני מעלים את עיני, זה לא תואר של גנב, אבל צריך לדאוג, לחשוב איך עוזרים לאדם הזה כדי שהמצב הזה לא ימשיך. אם אנחנו נגיד לו נו 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 ונבזה אותו, זה לא יעזור, מחר הוא יגנוב במקום אחר. צריך לחשוב איך באמת עוזרים ליהודי הזה.
השאלה, לא צריך להגיד לו כלום, אני אביא לך או משהו כזה?
בוודאי שלא, בוודאי שלא. ויש שם, יש סיפור שמספרים על אחד מגדולי ישראל בהקשר הזה. הסיפור הזה כנראה לא מר ברבה שחתים עלי, שניגש לו אותו אדם ונזף בו והסביר לו. ככה מספרים על אחד מגדולי המוסר. למה לבייש פני אדם? למה להגיע לאדם ולומר לו, אני ראיתי שאתה גונב? אותו אדם פניו יהפכו כשולי הקדרה. הוא מכיר את בעל המקולת, הוא חבר שלו בשכונה. הוא אומר לו, ראיתי אותך גנב? ככה אנחנו נעזור לאותו אדם, הרי אותו אדם יותר לא נראה אותו, והוא יתחיל לגנוב במקולת אחרת. צריך לחשוב באיך באמת לעזור לו. הדרך הנכונה לעניות דעתי כאמור, זה כפי שדיברנו, זה בעקיפין, בעקיפין לנסות לברר את מצבו ולעזור לו, אבל הוא לא גנב, הוא מסכן, כי אני מרשה.
טוב, תודה רבה.
ברוכים תהיו, תודה לכם. האם מותר לגעת במגילה בידיים? בספר מור וקציעה, של היבץ רבי יעקב עמדין, הוא כותב שצריך לגעת רק במטפחת, לא לגעת בידיים גלויות במגילה. ככה פוסק המגן אברהם לגבי מגילה שנכתבה כדינה, זאת אומרת לא מגילה שמודפסת בחומש. אבל הפני משה כותב שהעולם לא נזהר בזה, אלא שלכתחילה כדאי ליטול ידיים קודם קריאת המגילה. העולם לא נזהר בזה, העולם מחזיק במגילה, העולם לא שם על הידיים מטפחת, בשונה מספר תורה שלא נוגעים בו, אלא רק בעצי חיים. מעניין לציין מה שכותב החתם סופר בהגאות, שרבי נוסן אדלר, מורו ורבו של החתם סופר, היה מאוד נזהר בדבר הזה. ככה שמעתי מחסיד גור מופלג ומובהק, שגם כן מרן הבית ישראל מגור היה נזהר בדבר הזה. לכן ודאי שלבל נפש כדאי ליטול ידיים קודם הקריאה, כמו שכותב מרן המשנה ברורה בסימן קוף ממזיין. אבל שוב, הציבור לא מחמיר בדבר. עם כפפות בכלל לא נוהגים לגעת בדבר על ידי מטפחת. מי שרוצה להחמיר, בל נפש יחמיר על עצמו כאמור ליטול את הידיים ולא מעבר לזה. שאלות נוספות, האם יש צורך ששני אנשים יעמדו לצידי הבעל קורא? ככה זה המנהג, כך כותב המקור חיים, אחד מהקדמונים מהפוסקים, שהמנהג ששני אנשים יעמדו באמת לשני צידי הבעל קורא. האם כשאני קורא בשקט מתוך מגילה כשרה, האם יש בדבר הזה פסול? בזה חלוקים מרנן החזון איש והרב מבריסק. לדעת מרן החזון איש, אפילו אם קוראים כולם ביחד, מעבר לזה, אפילו אם אחד סיים אחרי כולם, זה נחשב לציבור. זה נחשב ציבור שקרא את המגילה. אבל הרב מבריסק, הבריסק כרוב, ככה מביא אותו רבי משה שטרנבוך פוסק, שזה נחשב ליחיד. ולכן מן הראוי להחמיר שגם כשאדם קורא בלחש מתוך מגילה כשרה, אם הוא רוצה את הדין של ברוב עם הדרת מלך, מן הראוי שיאמר יותר בשקט כדי שיוכל במקביל גם לשמוע את החזן וגם כן לשמוע את עצמו. ובכך על ידי זה גם מצד אחד לא מפספס שום מילה מן המגילה, ויחד עם זה הוא גם כן שומע את החזן, וזה נחשב לדין של קריאה בציבור. מבקשים מאוד לדבר כאן על מנהג התחפושות בפורים, בעניין העוללות שבדבר. מרן הרמ"א כותב שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אישה, ואישה כלי גבר, ואין איסור בדבר, ומותר אפילו כליים דרבנן, ויש אומרים שאסור, אבל המנהג כמו הסברה הראשונה. כשמסתכלים בפוסקים, רואים דברים מאוד חמורים על הדבר הזה. רואים שהכנסת הגדולה והשלה הקדוש מאוד מזהירים להתרחק מהדבר. מרן המשנה ברורה גם מביא את הדברים שלהם. הבך כותב בהלכות טהרה בשם היראים רב לייזר ממייץ, וככה הרמב״ם כותב בתשובות, מביאים בשמו, שהדבר אסור מכל וכל, עד שבספר יד הקטנה של המעריך הגיז הוא אמר שנשים בחרם כל מי שיוצר עוללות על ידי התחפושות. זאת אומרת שאתה מתבונן בדברים, ההכרעה בדבר, שתחפושת שיש בה עניין של צחוק ועניין של שמחה, הדבר מותר, אבל תחפושת שיוצאת מגדר הנורמה, תחפושת שיש בה הוללות מוחלטת, תחפושת שמביאה לידי מצב שאנחנו רואים לצערנו דברים שרחוקים מאוד מיראת שמיים, על זה דיברו הפוסקים שמן הראוי לאסור. כל מה שהתירו זה לידי שהתחפושת הזאת מביאה לשמחה, התחפושת הזאת מביאה לרחבות הלב, בסדר. אבל כשהתחפושת הזאת מביאה להוללות, ודאי וודאי שהדבר הזה אסור. איך אופן ברכת המגילה לנשים? האשכנזים פוסקים שהאישה מברכת לשמוע מגילה או לשמוע מקרא מגילה, והספרדיות נוהגות לברך לקרוא מגילה כמו ברכת הגברים. כשהבעל חוזר מבית הכנסת והוא כבר יצא ידי חובה, יש דיון גדול בפוסקים האם אדם שיצא ידי חובה יכול להוציא אישה ידי חובה מדין ערבות, מן הראוי שהאישה תברך ולא שהבעל יברך, לא אותו אחד על כל פנים שקורא לפני הציבור יברך, הם יברכו לעצמם, וכאמור או שיברכו על מקרא מגילה או שיברכו לשמוע מקרא מגילה, או לפי גרסת הספרדים, פסיקת הספרדים, יברכו על מקרא מגילה כמו ברכת הגברים. מהו גדר אביון כיום? כל מי שאין לו הכנסה קבועה, שהוא יכול להתפרנס בצרכים המינימליים שאדם רגיל צריך, ואין לו רכוש, הוא גר בדירה שכורה, זה אביון בזמנו, הוא לא גומר את החודש. גם אדם שיש לו הוצאות רפואיות גדולות חלילה, אדם שצריך לחתן את הילדים וכעת מתרוצץ מגמח לגמח, גם זה נחשב בגדר של אביון, אם אין לו הכנסה קבועה שאיתה הוא גומר את החודש ויש לו רכוש משלו. לגבי בחורי ישיבה, נכון שמקובל לומר בשם מרן החזוני שיוצאים איתם ידי חובת מתנות לאביונים, אבל מי שמסתכל בספר פורים וחודש אדר, הוא רואה שהחזון איש מסתפק בדבר. מרן רב שלמה זלמן אוירבך אומר שכיום בחור יש לו את כל סיפוקו, ואולי הוא העשיר הגדול ביותר. מה שבחורים אוספים עבור התת, מה שנקרא, עבור בחורים שמתחתנים ואין להם ונצרכים באמת, זה אפשר להחשיב לגדר אביון. אבל לתת לבחור ישיבה שההורים משלמים לו שכר הלימוד ומקבל מלוך אופניים של ברכה, ודאי וודאי שהוא לא נחשב היום בגדר אביון. האם מותר לעשות אירוסין בפורים? שאלה הלכה למעשה. מרן השולחן ערוך פסק שמותר אפילו להתחתן בפורים. לא ניכנס לכל הפולמוס סביב הדבר, אבל מרן המשנה ברורה כותב שמותר לעשות סעודת פדיון הבן וסעודת ברית מילה בפורים, שלא שייך לומר שמערבים בזה שמחה בשמחה. לכן גם סעודת אירוסין ודאי וודאי שאפשר לעשות אותה בפורים לכתחילה, עד הרבה, שמחה גדולה בתוך הפורים לעשות סעודת אירוסין, אבל ראיתי בספר לקוטה מעריך שמן הראוי להוסיף מעט איזשהו מאכל לכבוד סעודת פורים, שזה יהיה נרגש שיש כאן מאכל נוסף לכבוד פורים. לגבי בניו ובנותיו הגדולים של אדם, האם הם חייבים במתנות לאביונים ובמשלוח מנות? הלכה למעשה אנחנו פוסקים שכל מי שתפל לבעל הבית, הבעל הבית נותן בעבורו. אנחנו מדין חינוך נותנים גם לבנים ובנות הגדולות והגדולים לתת גם משלוח מנות ומתנות לאביונים. אבל מעיקר הדין הם תפלים לבעל הבית, ובעל הבית די בזה שהוא בעצמו שולח מנות ונותן מתנות לאביונים גם כן עבור אשתו וגם עבור בניו. האם יש, בניו הגדולים, האם יש מקור ברור להקות באמן, האם זה לא מנהג שנובע מהילדים? המנהג חלילה לא נובע מילדים, הלבוש והמתה משה, שהיה תלמיד של הרמ"א והמהרש"ל, כבר מביאים סמך למנהג במה שכתוב, והיה עם בין הכות הרשע, היה עם בין זה סופי תיבות אמן, וסוף הפסוק זה הכות הרשע. מעבר לזה מופיע במדרש אליהו מבעל השבט סופר, מרב אליהו מיזמיר הקדמון, שכל פעם שאנחנו דופקים באמן, הדבר הזה גם כן גורם למכות לאמן וזרש אשתו וילדיו למעלה בשמיים, כי הרי הם רצו לחלות את היהודים לדורי דורות, אז הגזרה הזאת היא גם נוגעת אלינו. לכן ודאי וודאי שהמנהג הזה קדום, והמצווה להכות באמן, עד כמה מצווה להכות באמן? זה כבר צריך לשאול את הילדים מה השיעור, האם יש בזה שיעור של אורך מסוים, אבל עצם המנהג ודאי וודאי שיש לזה מקור קדמון. אנחנו נצא להפסקה ואנחנו כבר נחזור אליכם המאזינים. שואלים כאן שאלה נוספת רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, לגבי קריאת זכר עמלק בסגול, האם זו, מה הסברה שזכר בסגול זה הסברה הנכונה, הקריאה הנכונה? כי כך כותב מרן הגרא, כך כתוב בספר חומש שחל הברכה מהגאון הקדוש מקומרנה, הפסוק אומר בתהילים זכר רב תופחה יביעו. אז לכן גם למנהג של סגול יכול להיות שמצד הדקדוק לכאורה יש מקום לדון, אבל כך כותב כאמור הגרא והגאון הקדוש מקומרנה על פי הפסוק בתהילים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, רוצה לשאול אם אפשר לשלוח משלוח מנות לפני פורים, שזה יגיע לבן אדם, ולהגיד לו שיזכה בזה בפורים. זו שאלה ראשונה.
מרן החידה כותב, ברשותכם נתייחס רגע לשאלה הראשונה, שהיא שאלה חשובה. מרן החידה דן בזה בהרחבה, והמסקנה שלו, שאם הדבר יגיע בפורים עצמו, עדיין אנחנו מקיימים מצוות משלוח מנות. יש מאחרונים שחלקו, יש על כך אריכות בבן איש חי, בספר בית שלמה ועוד. ההכרעה של הפוסקים, שגם אם אנחנו שלחנו את זה, המשלוח מנות איש לרעהו, לא הכוונה שעצם השליחה צריכה להיות ביום הפורים עצמו, אלא עיקר שיגיע ביום הפורים עצמו, א', כדי שיהיה לו סעודה בהרחבה, שזה הטעם הראשון של משלוח מנות, הטעם השני של מעל מנות הלוי, כדי להרבות אהבה ואחווה, והרבנו אהבה ואחווה, כי הוא קיבל את המשלוח מנות בפורים עצמו. נכון שיש מן הפוסקים שכאמור חולקים, אבל זו הכרעת אחידה ועוד מן הפוסקים, שאם הוא מקבל את זה בפורים עצמו, יצאנו ידי חובת משלוח מנות.
האם הוא קיבל את זה לפני פורים, והוא התכוון לזכות בזה בפורים?
גם, זה אותו דיון ואנחנו מחרים שיוצא ידי חובה, גם אם הוא קיבל את זה לפני כן, בפועל לא שהוא מתכוון לזכות בזה בפורים, אלא הוא השתמש בזה בפורים. הוא שמח בזה לפני פורים, אבל בפורים הוא השתמש בדבר, בפורים הוא ייקח את הדבר, יהנה מן הדבר, ישמח בדבר, יצאנו ידי חובה. אבל השאלה השנייה של כבודו היא שאלה קצת שונה מהשאלה הראשונה. אם אני שולח את זה בדואר ואני אומר לה, הדואר רשום, תאמר לי מתי זה מגיע, אז הוא אומר זה מגיע בפורים. אבל אם הוא אומר לי זה יגיע אולי בערב פורים, על זה יש דיון נוסף בין הפוסקים. אבל שוב, כאמור, ההכרעה שאם הוא מתכוון לזכות בזה בפורים, או על כל פנים משתמש בזה בפורים, יצאנו ידי חובה לכתחילה של משלוח מנות. ברוכים.
מישהו מבני ברק.
אני רק ברשותכם רוצה להתייחס רגע לגבי השאלה שכבודו כעת דיבר. כבודו דיבר לגבי משלוח מנות. אבל ברצוני לחדד כאן ברשותך, לפני שאנחנו פונים לשאלה החשובה הנוספת, ולומר למאזינים לגבי מתנות לאביונים בו ביום. אנחנו שומעים מארגונים גדולים, קופות צדקה גדולים, שפונים אלינו ואומרים לנו שהמתנות לאביונים שאנחנו ניתן, זה יצא דווקא בו ביום. יש מחלוקת מאוד גדולה בין הפוסקים, לא רק מחלוקת האם המתנות לאביונים יגיעו להעניק קודם הפורים, אלא עצם זה שהנותן לא נותן בפועל ביום הפורים עצמו. לדוגמה, אדם ששולח מעטפה עם כסף לעני, ואני אקבל את המעטפה בפורים עצמו, עדיין לפי חלק מן הפוסקים יש חיסרון במצווה. אבל הלכה כפי שאמרנו לפני כן לגבי משלוח מנות, אנחנו מכריעים שאם השימוש במתנה, בכסף, יעשה ביום פורים עצמו, אז אפילו אם המתנה הגיעה קודם הפורים, לא רק שנשלחה קודם פורים, אלא הגיעה בפועל קודם פורים, בכל זאת יוצאים ידי חובה כי השימוש במתנה נעשה בפורים עצמו. זה המשמעות של דברי בעל המאור במסכת מגילה שמביא את דבריו מרן הביאור הלכה. שכל החשש לתת מתנות לאביונים קודם פורים, זה שמה אם יאכלו את המתנה קודם פורים, אבל אם הוא מתנה במפורש, אם העני, או שבפועל אני נהנה מהמתנה רק בפורים, אפילו אם הוא לא יתנה, הוא יוצא ידי חובה. ככה פוסק אמרי אסד, והדעת תורה, והבית שערים, וחלקת יעקב. החלקת יעקב, ממנו מצטטים כל האחרונים, הוא מדייק מהרמב״ם בפירוש המשניות, שכבר מי"א אדר אפשר לשלוח מתנות לאביונים. לדעתו של החלקת יעקב אפשר לשלוח גם מהתחלת ראש חודש אדר, כי כתוב החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. אבל כאמור, שההנאה מהמתנה תהיה בפה יום הפורים עצמו. השאלה ממתי כבר אפשר לשלוח את המתנות לאביונים. אז כל פנים אנחנו חוזרים לדברים של כבודו, ואנחנו כאן נאמר לגבאים, הם צריכים לידע את העניים שהולכים לאסוף כספים עבורם, והזכייה שלהם, כי הם הרי יד עניים, תהיה ביום הפורים עצמו, העיקר שההנאה והשימוש יעשה בו ביום. בבקשה כבודו לשאלה הנוספת, בבקשה.
כן, רציתי שם מי שגר בבני ברק והוזמן לברית בי"ד ביום.
שוב, מי שגר בבני ברק והוזמן
בבני ברק והוזמן לברית בי"ד לירושלים. שם יש ברית, האם הוא יכול לצאת ידי חובת סעודת פורים בירושלים בי"ד בברית?
ברגע שהוא נוסע לירושלים בי"ד, אנחנו פוסקים לא כדעת רשי, אנחנו פוסקים שהוא נחשב עדיין לבני ברקי בירושלים, ולכן מותר לו לצאת לירושלים ולאכול שם את סעודת הברית, וזה נחשב עבורו סעודת פורים. נכון שהוא נמצא בירושלים, בירושלים עדיין לא הגיע החיוב של יום הפורים, בירושלים עדיין בשבילהם זה לא פורים, בשבילי אני עדיין נחשב לבני ברקי גם אם נסעתי לירושלים כאמור, אז אני אוכל את הסעודת פורים בירושלים. מה שאותו יהודי אבל צריך להקפיד, לחזור חזרה לבני ברק לפני עלות השחר של תדוו, כי אם הוא יישאר כבר בבני ברק לעלות בירושלים לעלות השחר של תדוו, אז הוא יתחייב גם ביום הפורים של ירושלים. אבל ואז למפרע הוא יצטרך גם לשמוע קריאת המגילה בליל תדוו. אבל לגוף השאלה של כבודו, יכול לכתחילה לאכול את סעודת הפורים בברית בירושלים.
עוד שאלה אחת קצרה.
בבקשה.
הבנתי שהחזוניש אומר ש...
אנחנו לגבי דעת החזוניש, מחילה שלרגע אני קוטע, זו המחלוקת בעצם, לגבי דעת החזוניש, איך אנחנו מחרים הלכה למעשה. יש למעשה בזה שיטת רשי, שיטת ראש, שיטת רייבד, אנחנו בעריכות מרחיבים להלכה למעשה, אם הולכים אחרי המחשבה בשעת היציאה מהבית, או אחרי המחשבה בכניסת ליל י"ד, הר"ן והרמב"ן משמע שדעתם שמה שקובע זה כניסת ליל י"ד, החזון איש מוסיף שהדעה של אדם בכניסת ליל י"ד או תדוו, איפה הוא יהיה כשיעיר המזרח, זה מה שקובע לחייב אותו כפי המקום שהוא נמצא שם, בכניסה של ליל י"ד או תדוו. אבל רוב פוסקי זמננו הסכימו בפשטות, כדברי המשנה ברורה, שמה שמחייב זה עלות השחר של י"ד ותדוו, הוא זה שקובע לעניין חיוב מגילה, מכיוון שעיקר חיוב קריאת המגילה זה דווקא ביום, ובלילה זה רק מדרבנן. ביום זה מדברי קבלה, כמו שכותב הנודע ביהודה.
בסדר. עכשיו
רוצה
לשאול שאלה שלא קשורה לב. האם זה נכון מה שאנשים נוהגים להזדבר? תינוק
או מעל
ילד, יש באיזה מקור לדבר הזה?
הספר אמרי שמי מרבי שמי גינסבורג היה גאון גדול, היה גבאי של הרבי הזקן מגור, הוא מביא לזה בפרשת נוח למיטב זכרוני, הוא מביא לזה אסמכתה מהגמרה ביבמות, אינני זוכר כעת את האסמכתה המדויקת שמשם מוכח שלא אדם לא יעקוף אדם אחר. קראנו את זה לא מזמן בדף היומי, אינני זוכר מאיפה הדיוק שלו בדבר, אבל ודאי וודאי שהדברים האלו הם בגדר רמז, בגדר מנהג שנהגו בו, אין לדבר הזה מקור והסמכת. בעבר כשיצא לדבר על הדבר עם מרן רבי חיים קניאבסקי, אמר עוד כמה וכמה מנהגים שאין להם בעצם מקור, שוב אמרנו רק דיוק של גאון גדול שניסה להצדיק את המנהג, אין לזה מקור מובהק, אבל התשובה של מרן רבי חיים קניאבסקי הייתה שכל דבר שנהגו בו אבותינו ואבות אבותינו, זה עצמו המקור. הוא דיבר לגבי מה שחלק נוהגים, לא להראות לתינוק את עצמו במראה כל עוד שהוא לא מתחיל לדבר, מה המקור של הדבר, אז הוא אמר שככה נהג גם כן הסטייפלר אביב, אין לדבר הזה מקור, אבל עצם זה שככה נהגו אמותינו, החתם סופר כותב שמנהג שנהגו בו אמותינו הוא דין. כנראה שיש להם על מה להסתמך, אבל מקור לדבר, לעניות דעתי, לא נמצא.
תודה רבה על הכל.
תודה לכם, תודה על השאלות המחכימות, ולמאזין נוסף, ערב מבורך, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול, אני רב שמטפל בעניינים של בעלי בתים וכדומה. שולחים לי כל מיני משלחי מנות של יותר מחירה, שאנחנו סומכים על זה. או דברים שבהשגחת הרבנות, חלב נוכרי, או יש לנו קצת אנשים שאוכלים סוכר, שולחים יין, שאסור לאכול סוכר. האם מקיימים בזה משלח מנות?
זו הרי החקירה הגדולה בין דעת המנות הלוי לדעת התרומת הדשן. אם כשאדם לא יכול להנות ממה ששולחים לו, האם יוצאים בזה ידי חובה? אם הסיבה למצוות משלוח מנות זה להרבות אהבה ואחווה ורעות, זה שכבודו קיבל יין משובח, נכון שהוא מיתר מחירה, מאכל שהוא בהשגחה פשוטה יחסית, שכבודו לא סומך על ההשגחה הזאת מסיבותיו שלו, אז בוודאי שעדיין להרבות שמחה ורעות, אהבה ואחווה יש, רואים איזה לב גדול יש למי ששלח את הדבר, כמה הוא אוהב. אבל אם זה מצד זה שלכבודו יהיה את צורכי הסעודה, לפי הטעם הזה באמת לא יצאו ידי חובה. אנחנו מכריעים כמו שתי הטעמים לחומרה, אבל לגופם של דברים, כבודו הרי לא יכול לבוא ולומר לאותם אלו ששולחים, תשלחו כך, תשלחו כך, אל תשלחו כך, לכן הם שולחים. האם הם מקיימים מצוות משלוח מנות כשכבודו לא נהנה בדבר? לפי הטעם של מנות הלוויים, באמת לא מקיימים מצוות משלוח מנות? אבל מסתבר שכשם שמביאים לכבודו, מביאים גם כן לאחר, בנוסף לזה, אז מקיימים על כל פנים בצורה כלשהי מצוות משלוח מנות.
תודה רבה,
יש את כוח. תודה לכם, ופורים שמח, ברוכים תהיו. אנחנו פונים למאזין נוסף. רגע לפני כן, שואלים כאן לגבי מתנות לאביונים בתשלום למלמד. אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, ברשות המאזין הנכבד שמעלה את זה שוב. המלמד הוא לא אביון. המלמד נמצא בתלמוד תורה, בבית ספר, המורה, הם מקבל משכורת. יכול להיות שהמשכורת הזו לא מספיקה לו. אבל הוא לא נחשב לאביון. מצד מתנות לאביונים ודאי שאנחנו לא מקיימים את הדבר. מצד משלוח מנות אנחנו גם לא מקיימים את הדבר, כי אנחנו לא שולחים לו אוכל, אנחנו שולחים לו שטר, אנחנו שולחים לו צ'ק. ודאי שבזה לא מקיימים מצוות משלוח מנות. זה שישתרש הדבר לומר משלוח מנות למלמד, זה לא נחשב למשלוח מנות. זה מילה מושאלת. יכול להיות שאנחנו מקיימים בדבר על ידי זה שהמלמד יקבל את אותו סכום שמקובל היום לתת כאות של הכרת הטוב על כל מה שהוא תורח עבור בנינו וביתנו במהלך כל השנה. בזה אנחנו נגרום לו לקבל יותר אכפתיות כלפי הילד שלנו, ואז אפשר לתת את זה גם כן ממעות מעשר, כי בזה אנחנו משביחים את החינוך של הילד שלנו. אנחנו מראים אכפתיות, זה מראה שאנחנו אכפת לנו, אז מטבע הדברים, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. אבל לבוא ולומר מצד משלוח מנות או מתנות לאביונים, ודאי וודאי שבזה לא יוצאים ידי חובה. אשר היקר יראה לנו שאלות נוספות מן האתר, שואלים כאן שאלה, קודם כל מבקשים להקדיש לרפואה שלמה, מכילה שההודעה מעט המתינה, לרפואה של משה אהרון בן אסתר פייגה, צביה הנדל בת שרה בריינדל, יעקב בן צביה הנדל, יהודה אליהו חיים בן רחל דינה, נחום צבי בן רחל דינה. אני בעזרת השם אהיה אצל חבר בסעודה של פורים בירושלים. בשבילי זה סתם סעודה, כי אני שייך לפורים של פרוזות. מתי ביום שישי מותר במקרה כזה להתחיל סעודה הכי מאוחר? השאלה היא נוגעת גם לכבודו וגם לירושלמים. להלכה אנחנו פוסקים שסעודת הפורים השנה בירושלים ביום שישי צריך לעשות בשחרית. מדוע בשחרית? משום כבוד השבת. כדי שנגיע לשבת רעבים, כדי שאנחנו לא נגיע מתוך שחרות ליום השבת, לכן את הסעודה עושים בשחרית. אבל הפוסקים מרחיבים שאפשר גם כן להתחיל אחרי שעה עשירית, וככה פוסק הבית אפרים, היד אפרים מכילה, שמותר גם אחרי שעה עשירית לכתחילה לירושלמים. לירושלמים. הירושלמים יכולים להקל אפילו בפורס מפה ומקדש, שזה אומר להסמיך את הסעודה לפני השקיעה, ליטול ידיים, ולהמשיך אותה אל הלילה, לעצור באמצע הסעודה, להתפלל תפילת שבת, לאחר מכן לעשות קידוש בלי בורא פרי הגפן, ולהמשיך הלאה בסעודה כמו שהרחבנו בשבוע שעבר. אבל הסדר של הדברים מצד ההלכה זה לכתחילה. בשחרית להתחיל את הסעודה. יש פוסקים שאומרים שמותר גם אחרי שעה עשירית, יש מן הפוסקים, המשנה ברורה אפילו לא מביא אותם את רוחב דעתם, רק מצטט אותם, ויש שמקילים וככה נוהגים רבים לפורס מפה ומקדש, אבל ודאי שפורס מפה ומקדש זה רק לירושלמים ולא לאדם שמתחסן אצל חברו בירושלים. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו כבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. אנחנו נתייחס למספר שאלות כתובות. שוב שואלים כאן לגבי נשים שצמות לגבי אכילה וטעימה. אז נחזור ונאמר את ההגדרה. ההגדרה היא שאדם שמרגיש חולשה גדולה, אדם שמרגיש שהוא מגיע לכמעט ידי חולי, חולשה שגורמת לו להירפול, ודאי וודאי שאדם שכזה גם לפני קריאת המגילה אוכל ושותה עד שתשוב אליו נפשו. מה שבהלכה נפסק, לא לאכול ולא לשתות ולא לטעום לפני קריאת המגילה, המגן אברהם מחמיר בדבר מאוד כדברי מרן הרמ"א, זה לאדם שחלש באופן טבעי מהצום. אדם שהוא צם, הוא מטבע הדברים חלש, אבל האישה שנמצאת בבית, ממתינה לבעלה שיבוא, ובעלה עדיין מתמהמה להגיע מהבית הכנסת, מותר לה לשתות קפה ולשתות תה ולשתות ולאכול פירות וירקות, ואפילו מרגישה צורך היא יכולה מעבר לכך, היא יכולה גם כן לטעום מעט בשיעור של פת פחות מ-55 גרם. כך מרחיב דודי סקני הרב פרנק, מרחיב בהרחבה, שיעור ששתי קופסאות גפרורים, זה השיעור שיכולים לטעום ולא מעבר לזה, אלא אם כן כמובן, שוב, אדם שהוא קצת חולה הוא גם פטור בכלל מן הצום. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו?
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
לנו? סליחה, נעמי ירושלים. תדעי לשאול בבקשה שתי שאלות קשורות אחת לשנייה. כמה היום זכר למחצית וכמה מתנות באביונים? כמה עולה, כמה אנחנו צריכים
לתת להם את זה? מתנות לאביונים, כשמתבוננים בהלכה, מביאים את דברי אחד מגדולי הראשונים, הריטב"א, שכותב שדי בפרוטה לכל אביון. פרוטה לכל אביון, היום זה 56 אגורות. מה יעשה היום האביון עם 56 אגורות? הוא לא יכול לקנות בזה גם לא פרוסת לחם. לכן כתבו גדולי הפוסקים, הבן איש חי, וכך כתב הבית שלמה ועוד, שהשיעור כיום לתת לעני, זה שיעור של 6 כזיתים, 3 ביצות. ביצים, זאת אומרת, שיעור שתהיה לו סעודה מינימליסטית לאכול ולסבוע. כיכר לחם וקופסת גבינה. שיעור שיש בזה כדי סעודה גרידה, ושיערו הפוסקים האחרונים ש-25 שקלים לאביון, מתנות לאביונים, שתי מתנות לשתי אביונים, בכ-50 שקל ומעט פחות, יוצאים בזה ידי חובת מתנות לאביונים, בזה הוא יכול לקנות סעודה מינימליסטית של פורים, יכול לשבת ולאכול ולסבוע. זה לגבי מתנות לאביונים. ואלו שמצטטים את דברי הריטב"א שדי בפרוטה, צריכים לזכור את דברי הרמב״ם שכותב שעיקר מצוות פורים מעבר למשלוח מנות, מעבר לסעודת פורים, זה לשמח לב נדכה ועני. לכן צריך להרבות במתנות לאביונים ולהרבות ברוחב לב ולא לפחות מסעודה כאמור של כ-25 שקלים, שזה שיעור של כ-3 ביצים, שיעור שדי לסעודה. לגבי מחצית השקל, די מעיקר הדין לתת 3 חצאי שקלים, די בזה לכל נפש שבבית. שקל וחצי, 3 מטבעות של חצי, אפשר גם כן לקחת 3 שקל, ובתוכם לכוון שיש עבור 2, שבתוך 3 שקל יש שקל וחצי עבור כל אחד מבני המשפחה, די בזה. יש שידרו לקחת מטבעות של שווי של ערך של כסף ממש, 9.6 גרם צרוף, זה יוצא היום שיעור מאוד גבוה, כ-45 שקל לכל נפש בבית. אבל ההלכה הפשוטה, מה שפסק מרן הרמ"א, זה המחצית הנהוג באותה מדינה. ממילא, היום בזמננו, חצי שקל נהוג במדינתנו כחצי, בשלושה חצאי שקלים יוצאים עבור דין מחצית השקל, וצריך להקפיד לומר זכר למחצית השקל, כי אם אדם יאמר שזה מחצית השקל, אז הכסף הזה נפח להיות להקדש, והכסף הזה לא יכול להיות בשימוש. על כל פנים, מי שמעדר ב-9.6 גרם כסף צרוף, תבוא עליו ברכה, אבל מעיקר הדין די בשלוש מטבעות שנקראים חצאי שקל עבור כל אחד מבני המשפחה. תודה רבה על השאלות החשובות, ופורים שמח. אני שומע כבר את המנגינה שאשר היקר שם לנו ברקע. אנחנו רוצים לאחל לכם המאזינים פורים שמח, ימי הפורים האלו שנזכה בהם להערה, להורה ולשמחה. אנחנו רוצים להקדיש את השידור לידידינו שי בלומברג, חתן הבר מצווה שנכנס כעת לאולפן, בן משפחתנו היקר, נכד של הרב צבי פסח פרנק. להודות לאשר היקר, להודות לסגי, להודות כאן לשלמה פולק שליווה אותנו. פורים שמח, ערב שבת שלום ובשורות טובות.